טוב, שלום לכולם. אנחנו בפסקה האחרונה בפרק ה', פסקה ד'. אורות התורה, פרק ה', פסקה ד'. ובכך נסיים את החלק הראשון של אורות התורה, בעזרת השם, שהם חמישה הפרקים הראשונים, שכמו שרב ציודה הגדיר אותם, הם חטיבה בפני עצמה, שעוסקים יותר בעקרונות הרוחניים של התורה, מפרק ו' עד סוף הספר, עד י' ג', פרקים יותר מעשיים של אורות התורה. אז בואו נקרא את הפסקה. סוסי אש אינון עטוון דאורייתא. סוסי אש אלה אותיות התורה, כך אומר, כמו שמופיע כאן במקור למטה, הקדמת תיקוני זוהר, כך נאמר שם. מה זאת אומרת? במה שאין האדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי, מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה, ועולה הרבה יותר מכוחו, כמהירות הנסיעה וביטחונה על ידי הרכב. כבר נסביר. יש רגלי שהולך בכוח עיונו בעניינים העיוניים שבתורה בדרך כלל, ואינו נעזר במובנם של העניינים על ידי אותיות התורה. ויש מי שאין בו כוח ללכת רגלי, והולך על הדוון דאורייתא, גם באותם העניינים שהם פשוטים וראוי לאדם בריא ללכת בהם רגלי בכוחו העצמי. זה המצב השני. והמצב השלישי, ויש שכל מקום שיש בכוח ללכת רגלי הולך, הוא משתמש באדוון דאורייתא לא מפני חולשתו, כי אם כרוכב על סוס לכבוד, כדי לאתר יותר את העניינים, או לרכב במקום שאי אפשר לבוא שם על ידי כוחו, על ידי כוח עצמו, כי אם על ידי צירוף הדרישה לאותיות התורה. טוב, דברים נפלאים, הכל רמזים פה. אז קודם כל אומר הזוהר, סוסי אש, אינון עטוון דאורייתא. סוס אש, זה אותיות התורה. טוב, מה זה אומר? אז אנחנו כבר אמרנו, שבאותיות של התורה יש סודות רוחניים אלוקיים שהם למעלה מאשר המובן הרגיל הפשוט. כן? כשאני אומר מילה שמתחברת למילים, כלומר למשפט, שבעצם השורש של כל זה זה האותיות, אז בעצם אם אני למשל אומר את המילה אמר, כשאני אומר את המילה אמר, אני לא מתחיל לעיין מה התוכן של האות א', מה התוכן של האות מ', מה התוכן של האות ר', אלא אני הבין את המשמעות הכללית של הצירוף של האותיות שהפך למילה שנקרא אמר. בסדר? אבל לא עיינו פה מה זה א', מה זה המ', מה זה הרש, מה החיבור ביניהם. אנחנו יודעים שלומר זה להגיד מילים, נגיד סתם דוגמה. בסדר? אבל באותיות התורה, בכל אות ואות, כמו שקצת דיברנו פה בפרק הזה, יש תוכן אלוקי, ערך אלוקי, אור אלוקי, שהוא למעלה מאשר המובנים הרגילים. המקובלים, הם יודעים, נקרא לזה לצרף אותיות, על ידי זה שמכירים את התוכן של האותיות, והם יודעים לגלות את התוכן שנמצא במילה גם כשהיא מפורקת לאותיות. כלומר, לא רק במובן של המילה, אלא גם במובן של הערכים האלוקים הרוחנים הפנימיים שנמצאים שם בפנים. בסדר? אז אם כן, אומר את ההקדמה לתיקוני הזוהר, שסוסי אש זה אותיות התורה. מה זה סוס? אז קודם כל התורה היא אש, זה כבר דיברנו קצת. שהתורה היא לא חוכמה, התורה היא אש. מה התכונה של אש? אמרנו לפחות שני דברים. א', שיש בה אנרגיה אינסופית שנמצאת שם בתוך האש. האש זה לא חומר, האש זה אנרגיה. וב', שהאש הזאת יש לה גוונים שונים, והעוצמה שלה מתחבט. העוצמה שלה נסתרת. למשל, אם אנחנו עשינו מדורה ולא קיבינו את הגחלים עד הסוף, אז הגחלים הלוחשות האלה יכולות להעביר את היער וחז ושלום לגרום לחורבן גדול. זאת אומרת, יש בתורה לפחות, הייתי אומר, שניים, הזכרנו כבר שלושה ממדים במשפט האחרון, שלושה ממדים. ממד ראשון, שהיא אנרגיה. היא מציאות רוחנית עליונה ולא חומר כמו שאנחנו רגילים, שיש לו סוף, יש לו התחלה וסיום. ב', שהאנרגיה שלה סמויה. כמו גחלים שיש בהם אש בתוכם, אבל לא רואים את הגחלים, סתם נראה, לכאורה, הכל מת שם. וג', שהאש הזאת יש לה הרבה גוונים. יש לה הרבה צדדים, 70 פנים לתורה. כך אומר הרמח"ל בהקדמתו לעץ חיים, כמו שראינו בזמנו, דרך עץ חיים, שזאת, לכן התורה נקראת תורה אור, לכן התורה נקראת אש. לכן תלמידי חכמים הם כמו אש, קודם הרי, כאש, וכו'. אז האותיות זה סוסי אש. כלומר, כמו שהאש היא, יש בה אנרגיה אדירה, והיא סמויה האנרגיה הזאת, ויש בה גוונים שונים, כך גם האותיות של התורה, יש, הם בחינת אש, זאת אומרת, יש בהם תוכן אינסופי, אלוקי, סמוי, גנוז בתוך האותיות, בתוך צורת האותיות, וכו' לכל מה שקצת הזכרנו פה. סוס, תכף נראה, סוס זה בעצם כלי הרכב, כמו שכאן הרב מזכיר, שאדם רוכב עליו שהוא למעלה מן האדם. כלומר, אדם הולך בדרך כלל ברגליו. אם אפשר לומר ככה, הסוס הטבעי שהקדוש ברוך הוא שם באדם זה הרגליים שלו. קוראים לזה קו 11, נכון? איך אתה מגיע? בקו 11. בסדר? שני הרגליים, קו 11. אחד ואחד. זה המצב הרגיל. למעלה מהרגליים של האדם, האדם יכול לרכב על סוס. הסוס זה כלי התחבורה, כל זה כמשל ונמשל, זה כלי התחבורה שהוא מעבר לכוח של האדם. הסוס יכול לקדם את האדם מעבר לכוח הנורמטיבי הרגיל הטבעי שלו. אז סוסי אש, סוס מאש, זה אותיות התורה. עכשיו קצת יותר מובן. קודם כל, כן הייתי אומר, העיקרון של ההגדרה הזאת. זאת אומרת, באותיות התורה יש תכנים אלוקיים שמסוגלים להרכיב את האדם למעלה מההבנה השכלית הרגילה. אני הצלחתי להסביר את זה?
ברור.
לך. חזק וברוך. השאלה אם ברור לכולם. דברים עמוקים. כן, זה קשור קצת לפסקאות הקודמות. תסתכלו רגע בפסקה ב', שם אולי קצת יותר מה שראינו בשבוע שעבר. השמחה שהתורה משמחת את האדם באה מרוב האורה שבאותיות התורה שמלאים חיים של עונג אלוהי. אז מה יש באותיות התורה? אני רק קורא את מה שכתוב פה בהגדרות, במילים האלה, לא משנה שום מילה. מה שיש באותיות התורה זה אורה, איזה אור גדול, והאור הזה הוא מלא חיים של עונג אלוהי. זה מעבר לשכל, זה מעבר להבנה. זה אנרגיה, כמו שאמרנו מקודם. אנרגיה פנימית. בסדר? עכשיו כמובן, מי שיהיה מקובל מתישהו, אם יהיה, אז הוא יהיה יותר שייך לפרק הזה. הפרק הזה זה פרק פנימי מאוד. אבל כדאי לדעת שזה קיים. כלומר, כדאי לדעת שיש בתורה לא רק תכנים, אלא נקרא לזה אנרגיה אלוהית אינסופית. התכנים הם מובנים דרך השכל, שאותו אנחנו פוגשים דרך המילים והמשפטים, והאנרגיה הרוחנית האינסופית היא גנוזה באותיות שהיא עוד לפני המילים והמשפטים. לא, השאלה אם אתה מבין את השאלה אם אתה קולט את האור ואת העונג האלוהי הנמצא באות א'.
ברגע שאני קורא את האות א', כן. משכתי אליה את האור שלה.
נכון.
לא באותו רמה, אבל את האורה שלה כן נמשך אליה.
אתה צודק, אבל האורה הזאת צריכה להיות מתקבלת אצלך, א', מעל לכלים הרגילים, ובהקשר הזה למשוך את האור זה בסדר, אבל זה גם צריך להתקבל בתוך הכלים הרגילים. לדוגמה, אם הרב כתב ספר, שהוא מסביר את התוכן הרוחני שנמצא באותיות. אז אתה למד את הספר יש מילים למשל של הרב קוק? לא נראה לי. אז אתה עוד לא יודע מה התוכן של האות א'. כלומר, איזה אש רוחנית יש באות א'? למדת את זה או לא?
לא.
לא, זה פשוט בעיקרון. לא, העיקרון פשוט. מה שם כבודו? ארון. העיקרון פשוט. העיקרון בשכל הבנתי. השאלה אם אני יודע להכיל, כשאני אומר את המילה סוס, את האות סמך, האם אני קלטתי מהאות סמך את העונג של החיים האלוהיים הגנוזים בתוכו. זאת השאלה. לא, כי כשאתה אומר את המילה סוס, סמך, וב, סמך, אז אתה רואה כרגע סוס באובה. אתה לא רואה את התוכן האלוהי של האות סמך, ואחרי זה של האות וב, ואחרי זה של האות סמך, והחיבור בין שלושתם. כאן למשל, הרב מקדם אותנו חצי מילימטר, אומר לך, תדע, סוס זה לא רק אורווה. סוס זה כלי ששם את האדם במקום למעלה מהאדם. האדם רוכב על הסוס. סוס ורוכבו. אבל אני יותר עמוקה. אז כשאני אפגוש את התוכן של הערך, אני אקרא סוס, על פי הקדמת תיקוני זוהר הזאת, אני פחות יודע, או אפילו לא הזוהר, כן, על פי הרב, אני יודע שסוס זה לא רק סוס באורווה, אלא סוס זה איזשהו, נקרא לזה, אמצעי שאדם יכול לרכוב עליו ולהגיע, לרכב עליו ולהגיע למדרגה יותר לונה מאשר האדם היה רוכב במחאות על עצמו. בסדר? אבל כל זה, כלום ביחס למה שכאן הרב אומר, על פי הזוהר. סמך ואף סמך, מה זה האותיות האלה? בסדר? לכן אפשר להבין שיש את התוכן הזה בפנים, רק אני לא מבין מה התוכן. בסדר. נראה לי שאנחנו מסכימים סך הכל, לא, ארון? נראה לי שכן. אוקיי, סוסי אש, אינון עטוון דאורייתא. עכשיו הרב קצת מפשט את זה, באמת זה פסקה קשה, הפסקה הזאת. שימו לב. קודם כל, הקדוש ברוך הוא שם באדם כוחות. שם באדם יכולות, שם באדם כישרונות. האדם, אני אומר רגע משפט שתכף נדייק אותו, מוכרח, מחויב, אין לו דרך בריחה מזה, מחויב ומוכרח, להשתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו על מנת לפגוש את האור האלוקי שבתורה. הכלי המרכזי שדרכו הקדוש ברוך הוא נתן לנו לפגוש את האור האלוקי שבתורה נקרא שכל. וכדי להבין, אני צריך ללמוד. וכדי ללמוד, אני צריך להשקיע. לכן קודם כל, הרגליים הראשונות שעליהם אני צריך לרכב, או הייתי אומר ככה, הסוס הראשון שעליו אני צריך לרכב, זה הסוס שלי. הרגליים שלי, הרגליים שלי קרי, השכל שלי. הרב במקום אחר במדבר שור כותב, שיש לאדם שתי רגליים מרכזיות, אמנם הם לא באותו אורך ועומק, וגובה ועובי, זה השכל והרגש. אלה שני הרגליים שעליהם האדם עומד, אבל הרגל השכלית היא הרבה יותר גדולה מהרגל הרגשית, זה ברור. בסדר? אז קודם כל, אדם צריך להשיג בכוחו העצמי. אומר הרב, במה שאין האדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי, אחרי שאדם יתאמץ וישתדל ללמוד ולהבין, בהתמדה ובהעמקה וכו', והוא הבין את מה שהוא יכול להבין, עכשיו אומר הרב, תדע לך, הקדוש ברוך הוא שם לך סוס מעבר לסוס של עצמך. אז במה שאין האדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי של האדם, מתגדל כוח היצירה, האדם מסוגל ליצור כביכול יצירה שהיא למעלה מכוחו הטבעי, למעלה ממדרגתו הבסיסית, על ידי חיבורו עם האות שבתורה. וכאן מה שאהרון אמר הוא קצת צודק. זאת אומרת, ברגע שאני נפגש עם האות שבתורה, האות שבתורה הזאת משפיעה עלינו למעלה מאשר מה שאנחנו מבינים מהאות הזאת, או מהאות שהצטרפה למילה, שהצטרפו למשפטים, המילים האלה. יש איזו הקרנה של האות הזאת עלינו. המאור שבא מחזירו למוטב. דרך אגב, הערה בסוגריים, כשהמוסלמי רוצה להוכיח לכוזרי שהאסלאם ובעיקר הקוראן זה איזה ספר מיוחד, אומר לו, הקוראן זה ספר פלא. מה התכונה של ספר פלא? שהוא פועל עליך, גם אם לא הבנת בשכל שלך את המילים, את המשפטים, את התכנים שנאמרים שם. יש הקרנה והשפעה סגולית של הספר הזה, של האותיות האלה, עליך. אומר לו הכוזרי, אני לא מבין ערבית, נגיד, ולא הרגשתי שהספר הזה פועל עליי. אתה אומר שזה ספר פלא? ספר פלא אמור לפעול עליי באנרגיה הרוחנית שלו, ולא בתכנים השכליים שיש בו. לא קלטתי את ההשפעה הזאת. למשל, התורה בהקשר הזה היא ספר פלא. אתם זוכרים מה שאמרתי עכשיו על פי הכוזרים? מי כן? מי זוכר? חוץ מגל. אפשר ספר כוזרי רגע? ספר הכוזרי. ספר הכוזרי. אני מעדיף רגיל אם יש. אם אין גם טוב. בסדר, נסתדר איתו. יופי, זה, כן. הכי טוב. זאת נקודה שלא שמים אליה לב. מדוע הכוזרי דחה את, 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 את המוסלמי? את הנוצרי הוא דוחה כי זה לא הגיוני מה שאתה אומר. דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת, ההיגיון הוא מרחיק רוב הדברים שאמרת. אז אם היינו שואלים, למה הכוזרי לא קיבל את הנוצרי, את הנצרות, זה חסר היגיון, חסר שכל. הלאה, למה לא קיבל את המוסלמי? יש הרבה מה לדבר, אני רוצה להתפזר עכשיו. אומר המוסלמי כך, ואז קרא הכוזרי לחכם מחכמי האסלאם, ואז הוא אומר כמה דברים, ואז הוא אומר ככה, מלבד זה אנו טוענים, כי ספרנו הוא דבר האלוהים. ספר זה דבר פלא הוא, המחייבנו לקבלו מצד עצמו. זאת אומרת, לא התכנים השכליים אמורים לשכנע אותי שהספר הזה הוא אמת, אלא יש כאן איזה פלא שכשמו כן הוא. פלא זה דבר שהוא מפליא, שהוא מפתיע, שהוא לא על פי הגדרים והקריטריונים הרגילים, למשל כמו הבנה שכלית וכו'. אז כך טוען המוסלמי, החכם המוסלמי כביכול, שספר זה דבר פלא הוא, המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה, אף לא פסוק אחד מפסוק ה... יש המשך. אומר לו רבי יהודה הלוי, חביבי, אשר לפלא אשר בספריכם, הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם להיות הספר מופלא ומיוחד. לצערנו הרבה פעמים ההבנה כאן, ההבנה הלא נכונה היא, היות ואני לא מבין את השפה הערבית, אז אני לא יכול לזהות את הפלא שבתוכו. אבל זה לא נכון. ספר שהוא פלא הוא לא קשור למילים, הוא לא קשור לתכנים, הוא לא קשור לשכל, הוא קשור להקרנה הרוחנית שיש דרך האותיות שלו. דרך המילים שבו, דרך הפסוקים במחאות שאתה קורא להם פסוקים. אז אשר לפלא, אשר בספריכם הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם היות הספר מופלא ומיוחד. וכאשר יקראו לפניי, לא ידע להבדיל בינו ובין ספר אחר בלשון הערב. איזה פלא. כך הסביר לנו הרב צוקרמן. שספר שהוא פלא, זה לא ספר שהוא פלא מצד התכנים הנפלאים שיש בו. תוכן זה לא פלא, תוכן זה שכל. זה היגיון, זה הכלי שהקב"ה דרכו נתנו לפגוש חוכמה, או לפגוש משמעויות ותכנים. פלא זה השפעה רוחנית. לא פגשתי את הפלא הזה. טוב, סוגריים רק. ברור. דרך אגב, זה מאוד מעניין. כשהכוזרי הולך ליהודי, והוא שואל אותו, תגיד לי, במה אתה מאמין? אנחנו לא אומרים שהספר שלנו הוא פלא, למרות שהוא פלא. אבל אנחנו לא אומרים את זה. כלומר, בסיס האמונה שלנו זה לא שהספר שלנו הוא פלא. למה? אם היינו לומדים כוזרי, היינו מדברים על זה. אבל זה לא בסיס האמונה. בסיס האמונה, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים וכו'. בסדר? נקודה חשובה. טוב, בואו נחזור אלינו. אז אם כן, קודם כל, אדם מחויב, מוכרח, לרכב על הסוס הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא בו, שהוא השכל שלו. דבר ראשון. במה שאין האדם משיג, אחרי שאדם יתאמץ, והשתדל, העמיק, והתמיד, וכו', והוא לא הגיע, כלומר, הגיע להישגים מסוימים, אבל עכשיו יש עוד קומה יותר פנימית, יותר עמוקה, שהייתי אומר, היא כבר יותר מהשכל, היא כבר ערכים רוחניים או תכנים רוחניים, יש מה שקראנו מקודם, כאן סוסי אש, אז במה שאין האדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי, מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה. הקדוש ברוך הוא באותיות האלה שאיתם הוא ברא את העולם, כמו שדיברנו בשורים הקודמים, באותיות האלה הקדוש ברוך הוא שם תכנים רוחניים, ערכים אלוקיים רוחניים אינסופיים, איזה מין אש רוחנית אלוקית כזאת, אנרגיה אינסופית, ואנחנו קולטים את האנרגיה הזאת, ואנחנו עולים למעלה, כוח היצירה שלנו, הבניין הרוחני שלנו, הקליטה הרוחנית שלנו, היא יותר מה שאנחנו מסוגלים להשיג מעצמנו. מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה, ועולה הרבה יותר מכוחו. הרבה יותר מכוחו של האדם. דרך אגב, במילים פשוטות, למה אנחנו מסתפחים? קוראים לזה במילים פשוטות, סיעת הדשמיה. האם מישהו פה מסכם את השיעור הזה? כן. האם כתבת בעמוד הראשון בסיעת הדשמיה? כן. בסיעת הדשמיה תרגום? בעזרת השם, בעזרה מן השמיים. מה זה אומר? שכחתי את שם כבודו. ליאור. מה זה אומר שאתה עכשיו כותב בסיעת הדשמיה בתחילת הסיכום שלך? לא, לא, אל תגיד לי מילים של אולפנה. מה זה אומר? שאתה מאמין, בוא נפרק את מה שאמרת עכשיו, שאתה מאמין לגמרי, שמה שאתה תכתוב עכשיו בדף הזה, זה לא רק תולדה מההבנות השכליות שלך, והריכוז שלך כרגע בשיעור, והרצינות שלך, אלא יש לך איזה הקרנה והשראה מעולם רוחני עליון, שהוא הסוס שלך שאתה רוכב עליו, חוץ מהסוס שזה השכת שלך, והריכוז שלך וכו'. מי שלא מאמין במה שאמרתי עכשיו, שלא יכתוב בסייעתא דשמיא, כי הוא שקרן. כי הוא בטוח שהשכל שלו, והחוכמה שלו, והידיעות הקדומות שלו, והריכוז שלו, והתמדה שלו, וכו', זה מה שכתוב כאן בדף. מה שכתוב בדף, זה כל ההכנות שאני כאדם נדרש לעשות, מה שאמרנו כרגע, פלוס ההכרה שיש כאן איזשהו סיוע מן השמיים שהוא למעלה מהכוח שלי. דרך אגב, יש תלמידי חכמים, זה גם כתוב בחלק מהספרים, שנהגו, טוב, יש כאלה נהגו, יש כאלה דווקא לא נהגו, אבל שנהגו לפני שהם מתחילים שיעור, כן? להיות מרוכזים איזה כמה שניות, ולהתפלל, לבקש, לצפות, שתהיה עליהם סייעתא דשמיא במה שהם יגידו. השם שפתי תפתח. אחרי שפתחת את השפתיים, אופי יגיד תהילתך.
בכל דבר.
בכל דבר. אז עכשיו אנחנו עסוקים, ברור, אז עכשיו אנחנו עסוקים בלימוד תורה, שלכאורה הייתי אומר שלימוד תורה זה תלוי ביכולות של האדם, היכולות השכליות שלו, הריכוזיות שלו וכו'. אבל לא, לא רק, סייעתא דשמיא. אז אנחנו בעצם רוכבים על סוסים, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הסוס, רק אחרי שנעשה השתדלות. כלומר, יש אחד לא למד למבחן. יש לו מבחן, לא למד למבחן. טוב, הגיע הזמן למבחן, כותב, כן, הבנות מאוד אוהבות את זה. כותבות, שיר למעלות, אסיינה אל הערים. מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ. חביבי, עזריך מעם השם, אם אתה עזרת לו לעזור לך. אם אתה למדת לפני כן, עשית את כל המאמצים, ההשתדלויות, הנצרכות מהאדם, אז בעזרת השם, מאין יבוא עזרי? ריבונו של עולם, עזרי מעם השם. אבל אם לא עשית השתדלות, אל תצפה שהקדוש ברוך הוא יזרים לך איזה סייעתא דשמיא. הזכרנו הרבה פעמים את העיקרון הנפלא של יגעת ומצאת. מאיר רב צדוק, למה לא כתוב יגעת והצלחת? אם אני מתייגע, אז בעקבות היגיעה שלי, אני מצליח. או, יפה, כי זאת מתנה. יגעת ומצאת, הדבר שאני מוצא, זה דבר שלא עשיתי עליו השתדלות. הלכתי בחור, מצאתי כדור. יפה. רגע, אז אם ככה, למה צריך להתייגע? אז מצאת ומצאת, ומצאת 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 ונמצא הרבה. אז היה צריך להיות כתוב, או יגעת והצלחת, או מצאת. לא. יגעת ומצאת. התפקיד של האדם זה להתייגע. כמה שהוא יכול. ואחרי שהוא מתייגע, הוא יודע שהוא יגיע בעזרת השם להצלחה, אבל כשהוא יגיע להצלחה, זה לא בזכות עצמו בלבד. זה מעין מציאה שהקדוש ברוך הוא ממציא לו לפניו. יגעת סייעתא דשמיא, יגעת ומצאת. יש מדרש ידוע שחשוב לשנן אותו וחשוב להפיץ אותו. אנשים לא מכירים את המדרש הזה. כשמשה רבנו יורד מהר סיני, אז נאמר כך, ויתן לו כחלותו, ויהי כחלותו לדבר איתו, ויתן לו שני לוחות אבנים. אחרי שהקדוש ברוך הוא סיים 40 יום ו-40 לילה, כמו שחז"ל אומרים, ללמד את משה תורה, זה מה שהוא עשה שם 40 יום ו-40 לילה, אז הקדוש ברוך הוא, ויהי כחלותו לדבר איתו, ויתן לו, נותן לו שני לוחות אבנים. שואלים חז"ל, המילה ויתן זה לשון מתנה. למה משה רבנו צריך לקבל מתנות? הוא למד עכשיו 40 יום ו-40 לילה. למה זה בלשון מתנה? מתנה זה אדם שלא יתאמץ. מתנה זה מציאה. זה לא יגעת. אבל הוא יגע, אומר המדרש. כל 40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני, היה למד ושוכח. למד ושוכח. סוף 40 יום, בא משה ריבונו של עולם, אומר לו, ריבונו של עולם, כל מה שלמדתי לא זוכר כלום. אמר לו ריבונו של עולם, היות ולמדת, אני אתה מקבל במתנה. יגעת ומצאת. אין מציאה בלי יגעת. לכן אמר הרב קוק, וגם זה הזכרנו פעם, שמקווה, טהרה, כמשל, זה בעצם התמצית של כל התורה כולה. מצד אחד, כדי שיהיה בור שיכול לקבל מים, אנחנו צריכים לחפור את הבור, בדרך כלל בטבע. אין תמיד בורות. יכול לרדת הרבה גשם, אבל אין בור שיקבל את המים. אז מצד אחד, האדם בדרך כלל חופר את הבור. זה היגעת של האדם, זה המחויבות של ההתאמצות האנושית. ב', אחרי שחפרתי בור, אני יכול להביא עכשיו בקבוקי מים מהברז ולמלות את הבור, ויהיה מקווה טהור. לא. כדי שיהיה מקווה טהור, צריך שירדו מים מן השמיים. אז רק אחרי שהאדם יגיע לחפור את הבור, יגיעו המים מהשמיים בסייעתא דשמיא. יגעת ומצאת. אז טהרה בישראל זה המאמץ האנושי והסייעתא האלוהית.
היגעת
זה
בכוח הזכות.
כשהתייגעת,
זה הזכות שלך לקבל.
נכון. נכון. אם לא תתייגע, אין לך זכות וגם לא תקבל. כלומר, אם מצד אחד לא תכין בור וירדו מים, המים יתפזרו. למשל, רחוב המאירי, כמו כל הרחוב אחר. ואם יגעתי וחפרתי בור, אבל לא, ירד מים, לא ירדו מים מהשמיים, חפרתי לריק, הבורק. אז אנחנו צריכים בכוחנו העצמי, ועל גבי כוחנו העצמי, הקדוש ברוך הוא מכין לנו סוסים. הסוסים, בהקשר של הפסקה הזאת, זה האנרגיות הרוחניות, התוכן הרוחני, כי אני אומר, היום להגיד אנרגיה רוחנית זה מסוכן, כי זה לוקח לכל מקומות שליליים, אבל התוכן הרוחני האלוקי האינסופי, שיש באותיות שזה למעלה מהשכל וההבנה הרגילה. יופי, עכשיו אחרי כל ההקדמה הזאת יותר ברור. אז בואו שוב פעם מהתחלה. סוסי אש, עינון.
לגבי המצד בשמיים, כן. אם בעצם יש מקום, תמיד להגדיר כל מה
שכותבים? יש אומרים בתחילת מחברת. אדם צריך, עוד פעם, זה לא העניין שזה כתוב בעדף. השאלה אם זה נמצא לי במוח ובלב. השאלה אם אני מזדהה עם זה שכל ההצלחה שלי זה בזכות מצאת. לא בזכות והצלחת. מי זה הצד השני? אז מה? סליחה, אתה הולך לסופר, כותב צ'ק. אתה אמור לכתוב תאריך עברי. אומרת לך הקופאית מניסיון, אומרת לך הקופאית, מה זה התאריך הזה? תכתוב לי בבקשה תאריך לועזי. אתה עונה לה, כבוד הקופאית היקרה, למה שאני אפתח את היומן, תפתחי את. אני כותב נורמלי, תאריך עברי. את עובדת לפי תאריך נוצרי. בעיה שלך. למה שאני אבדק, כן, אבדוק מהתאריך הנוצרי? תבדקי את מהתאריך העברי. פשוט. תבקש בצימרים, צ'קים עם תאריכים עבריים. בעזרת השם, בעזרת השם. כולנו, כל אחד מהעושה הזה ישמע שלו. סוסי אש, עניתי לך אני חושב. בסדר, תראה, ישמע, יש מצבים שצריך לכתוב תאריך לועזי, זו מילה מכובסת למילה נוצרי, שהיא בעצם ההלוויה של עם ישראל. אז איך אנחנו נכתוב תאריך נוצרי? תאריך נוצרי זה ההלוויה שלנו. זאת אומרת, זה עם ישראל מת. הנוצרים זה עם ישראל בית של ההיסטוריה, שלב בית. האדם קובר את עצמו כשהוא כותב צ'ק. מה זה? אין ברירה, אין ברירה. יש מצב שאין ברירה, וחלק מהפוסקים יתירו את זה. כי זה רק תאריך טכני ולא כל ההזדהות הרוחנית. בסדר, אבל לכתחילה ודאי עדיף לכתוב תאריך עברי. אם אתה רוצה להקל הקופאית, והיא נגיד, אני יודע מה, מכניסה את הצ'קים בעשירי לחודש למניינם הנוצרי, אז אפשר לפתוח איזה פנקס ולבדוק מתי זה תאריך עברי עשירי לחודש למניינם השקרי, ולכתוב תאריך עברי של אותו יום. אבל ככה אמור להיות, בסדר האמת. אני משתדל להקפיד על זה, לא תמיד זה אפשרי, זה אני מודה, אבל אפשר, אפשר. אפשר. אני בכלל חושב, ככל שאתה יותר מזדהה עם מה שאתה מאמין בו, אתה מצליח עם זה. אתה קומה לעשות זה בעדינות, בדרך ארץ, לא, תתביישי לך, את ינוצריה אחת, את בהלוויה של עם ישראל בקופה עכשיו. בסדר, לעשות את זה בצורה הגיונית, בצורה נעימה, ברור. טוב, בואו נתקדם. סוסי אש אינו נדבן דאורייתא. במה שנאדם משיג בעומק הרעיון מכוחו העצמי, מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה, ועולה הרבה יותר מכוחו, כמהירות הנסיעה וביטחונה על ידי הרכב. כמה קילומטר אדם הולך בשעה ברגליו בקו 11? 4 קילומטר. כמה קילומטר אדם יכול, נגיד, לנסוע בשעה, נגיד, בכביש מהיר? לא, אז כמה קילומטר הוא עובר בשעה? נגיד 110, 100 קילומטר. יפה. אז נגיד 100, בוא נגיד. 100 לחלק ל-4 כמה זה? 25. פי 25 מהירות. פי 25 הספק. פי 25 מרחק. וואו. אם אפשר לומר, אולי כמשל, אני חושב על המשפט זה פעם ראשונה בחיי. אולי אחת מהמטרות שהקדוש ברוך הוא המציא לנו כלי רכב, ומה נגיד על מטוסים וכו', ולוויינים וכו', זה כדי להבין כמה סייעתא דשמיא יכולה להיות לנו ביחס. אדיר. אז כמו שהרכב הוא איזה סוס שממהר לנו את הדרך ומספיק לנו יותר מאשר הטבע הטבעי הפשוט האנושי הרגיל, כלומר הליכה רגלית, כך גם האותיות שבתורה, התכנים האלוקיים הנמצאים שם יכולים להשפיע עלינו למעלה ולמעלה. דרך אגב, אני חושב שאם נפשט איזה רגע על המושגים שלנו, אחד מגיע למכון מאיר, ונגיד שהוא מגיע כבר יחסית בשל, הוא מגיע בוגר, הוא מגיע עם רצון, הוא מוכן להתאמץ וכו'. כן? אבל אחד הדברים הפילאים שקורים בבית מדרש, בעיקר אצל אנשים שבאו עם ההכנה המתאימה, כלומר כל הרתיעות וכו' כבר בצד, והם כלי קיבול, שהם מופתעים מהמהפך הפנימי שקורה להם א' בכזאת עוצמה, וב' באופן יחסי בכזאת מהירות. זה מפתיע. זה סוס. זה סוס האש. לימוד התורה, האותיות של התורה, כמשל, האותיות של התורה מקרינות עלינו הרבה למעלה מההבנות השכליות והרושם שההבנה השכליות הזאת אמורה לייצר אצלנו. ממש. וזה פלא. מה יובל, אתה לא מסכים עם זה? לא כמשל, כעובדה. כעובדה. לא, זה הרבה יותר עמוק ומהר, יחסית. עוד פעם, מי שבא לא מוכן. מי שמגיע לשיעור א' בישיבה, והוא עוד מספר סיפורים מהתיכון, והוא אחרי זה מתכונן לצבא, ובשיעור ב' הוא בצבא, ובשיעור ג' הוא חוזר ומספר סיפורי גבורה, ובשיעור ד' הוא מתכונן לפסיכומטרי, ובשיעור ה' הוא כבר לא יודע איפה. לא על זה מדובר. כי אין לו כלי קיבול. לא חזר שלא אמרנו שכולם כאלה, בודדים. נקווה שגם לא. אבל מישהו כבר בא כאדם בוגר, כאדם עם רצון, שסדרי עדיפויות כבר יותר מבוארים לו, אבל הוא כלי קיבול, הוא כלי פתוח לקבל? וואו. הוא רוכב פה 200 קמ"ש. לא יותר. מטוס. מטוס מהיר. מטוס מהיר. מכון מהיר שווה מטוס מהיר. איתי, כן. אבל צריך קצת איתי. בישול איתי. טיל. טיל, הבנתי, טיל. אבל צריך להיזהר מהטילים האלה, כי יש אנשים שחושבים ש... לבנות עולם רוחני זה זבנג וגמרנו, ולא מבינים איזה תהליך עומק צריך פה, ואיזה משברים בדרך, אבל באופן יחסי, להיות באיזה ניתוח לב ומוח פתוח בלי הרדמה, זה באופן יחסי, זה קורה עמוק מאוד, ויחסית לא רוצה להגיד מהר מאוד, אבל הרבה יותר מהר מה שחשבנו. וזה זה, זה עשיתי את השמעיה הזאת.
כן.
אתה משוחרר משהו? כי אחרת אנחנו נזמין שוטר שייתן לך דוח. שתית אלכוהול, אה? יש מד אלכוהול אצל שוטרים, לא איך זה הולך. מד אלכוהול. כן, לא, אשריך, אשריך עם ישראל. טוב, בואו נתקדם, חבר'ה, צריכים לסיים לפסקה. עכשיו הרב, לא, עד לכאן זה העיקר, זהו, את העיקר של הפסקה הבנו. עכשיו הרב אומר פשוט, יש רגלי, יש אדם שהולך רגלי, בלי סוסים, בלי רכב. הוא חושב שהכל זה השכל שלו וההבנה שלו. לא רוצה להגיד שאלה שהולכים רגלי זה בעיקר באוניברסיטה. הם בפקולטה לתלמוד באוניברסיטה. הם חושבים שהכל מכוח שכלם ומכוח התמדתם ומכוח היכולות שלהם. טוב, ככל שאדם פחות פתוח לסייע דשמיה, לא תהיה סייע דשמיה. ברור. אז יש רגלי שהולך בכוח עיונו בעניינים העיוניים שבתורה בדרך כלל, ואינו נעזר במובנם של עניינים על ידי אותיות התורה. או כי הוא חסום לזה, הוא לא מאמין בזה. הוא לא פתוח לזה, וכדומה. טוב, אז האדם הזה חושב שהכל תלוי בו, יגעת והצלחת. אבל מסכן, הוא מפספס פה. במקום לנסוע ברכב מהיר, הוא הולך בקו 11. אז אנחנו לא מזדים קו 11, זה חשוב, אבל הוא לא משתמש בכלי שכבר הוא נתן לו באותיות התורה. הלאה. ויש מי שאין בו כוח ללכת רגלי. לפעמים סתם אדם עצלן. אתם מכירים את האנשים האלה שללכת ברגל ממכון מיר לכיכר, פה לקיוס, 30 מטר אין להם כוח. עולים על הרכב, מחפשים חניה חתיכה. יש כאלה גם. יש אחד חושב שהכל תלוי בעצמו. יש אחד אומר, עזוב אותי, אין לי כוח. הקדוש ברוך הוא תקרין עליי. אומר הרב, יש מי שאין בו כוח ללכת רגלי. והולך על הדוון דאורייתא, גם באותם העניינים שהם פשוטים, וראוי לו לאדם בריא ללכת בהם רגלי בכוחו העצמי. ויכול מאוד להיות שאדם שראוי ללכת ברגליו העצמיות ומצפה שהכל יהיה פה איזה הקרנות והשפעות מעולמות רוחניים נסתרים, הוא חי בסרט, יכול להיות שזה לא יופיע אצלו. ויש, זה המצב האופטימלי, שכל מקום שיש בכוח ללכת רגלי, הולך. מה שאני מחויב ומסוגל לעשות בעצמי, עושה. ומתי אני אשתמש בסייעתא דשמיא? הוא משתמש באדוון דאורייתא, לא מפני חולשתו שהוא לא מתאמץ כי הוא מתאמץ, אלא אפשרות אחת, כי אם כרוכב על סוס לכבוד כדי לאתר יותר את העניינים, או שזה סוג של מכבד יותר על ידי זה שזה מעלה אותו איזושהי קומה, כביכול יש הרבה מה לעיין כאן מה זה הסוס לכבוד, אבל סוס לכבוד זה לא סוס שמקדם לי את המהירות, אלא זה יותר מכובד כשאדם רוכב על סוס, נכון שוטר שרוכב על סוס זה מכובד יותר מאשר שוטר הולך ברגל, אבל כשהוא רוכב על הסוס הוא לא עכשיו בתחרות סוסים. זה רק לאתר לכבוד, אז ההשפעות הרוחניות האלה זה לאיזשהו סוג של לכבד את התורה שאתה למדת, זה השפעה מסוימת. ולפעמים, מדרגה יותר אלינו, לא רק סוס לכבוד, או לרכב במקום שאי אפשר לבוא שם על ידי כוח עצמו. כי אם על ידי צירוף הדרישה לאותיות התורה, ואז באמת זה כבר סוס מהיר, זה כבר תחרות סוסים, זה כבר ירושלים אלת. או ירושלים בית המקדש, זה יותר טוב הדוגמה הזאת. טוב, נעזוב כרגע את החילוק בין סוס לכבוד לסוס... אבל העיקרון הוא, אנחנו צריכים להיות אנשים מהסוג השלישי, שמצד אחד הולכים על רגלינו, ובצד שני יודעים שהקדוש ברוך הוא שם אותנו על סוסי. סוסי אש, אינון עטוון דאורייתא. עכשיו, אם נדבר רגע במושגים יותר פרקטיים, המקובלים שיודעים לזהות את התכנים הרוחניים שבאותיות, הם ודאי כשהם לומדים תורה, הם יודעים לזהות את התכנים הרוחניים שגנוזים באותיות. ולכן הם באמת רוכבים על סוסים. אנחנו הרבה פעמים לומדים תורה רק ברמה השכלית, ההגיונית, המוסרית, בכלים האנושיים הטבעיים הרגילים, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בסדר גמור. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל אנשים גדולים שכבר בשלב הזה, עברו, כן, לא עברו את השלב הזה, כן, הם עדיין מתאמצים, אבל הם כבר מסוגלים להכיל את השלב היותר פנימי, אז הם באמת שייכים למדרגה יותר הגנה. אני חושב ניקח אולי דוגמה טכנית. כמו שהזכרתי מקודם, יש ספר שעוסק בתכנים של אותיות התורה. לא מסובך, אבל גם לא קל. ספר נקרא רש מילין. מה הראש שנמצא בכל מילה. ספר של הרב קוק, זה מופיע בסוף אורות התורה, בהוצאה הרגילה, סוף הרביעייה הזאת, נכון, אורות התורה, אורות התשובה וכו'. אז יש שם את הספר הזה. אני זוכר על עצמי, שככה פעם זה גירה אותי, כשהייתי צעיר לעבור שם על הדברים הנכתבים, הנאמרים, לא הבנתי כלום. לא הבנתי מה בכלל הרב רוצה שם. ככל שאדם יותר מתפתח בעולם הרוחני, אז הוא רואה שם דברים מופלאים ביותר. בסדר? כלומר, ככל שאדם למשל, איזה ברומטר, ככל שאדם פחות מתחבר או יותר מתחבר, למשל, לספר יש מילים, הוא יודע כמה פחות או יותר הוא שייך לאותיות האלה. בכלל, ספרים של פנימיות, או מה נגיד על ספר הזוהר, וכתבי הארי, שזה ודאי דברים מופלאים, ועוד פעם, צריך לזה הרבה הכנות, רוחניות ולימודיות ושכליות ומוסריות ומעשיות. צריך לזה הרבה הכנות, לא לחיות בסרט שאנחנו שייכים לזה. אבל כשאדם לא מוכן לזה באמת, הוא קורא דברים בסגנון הזה, זה סינית בשבילו. לא, מה רוצים בכלל? תחשבו, שהייתי בא לכאן לשיעור, ואומר, סוסי אש, אינו נתוון דאורייתא, הייתי אומר, ולא היינו מבינים כלום מזה. מה הייתם אומרים? דיל ויעבור, הלאה, חבל הזמן. אתה מוכן בבקשה ללמד אותנו, ללמוד איתנו, דברים שיכולים להתקבל לנו במוח ובלב? מה זה סוסי אש, אינו נתוון דאורייתא? סוס רגיל. היית מחפש בירושלים סוסים מאש. סוס רוכב על אש או משהו כזה. עכשיו, אחרי שקצת פתחנו, כל החיים שלנו זה סוס אש. טוב, אז לאט לאט, כל אחד במדרגתו, בקצב שלו. סיכום. אנחנו השנה הייתה שאיפה, ברוך השם, עמדנו בשאיפה ובמשימה להשלים 5 פרקים באורות התורה. 5 הפרקים האלה, כמו שאמרנו בהתחלה, פרקים רוחניים יותר. שנה הבאה, בעזרת השם, התוכנית כבר כמעט סגורה, אבל זה מה שהולך להיות, בעזרת השם, אם כן יהיה איזה שינוי. אנחנו נלמד, אני אגלה לכם סוד, בניין אמונה יעבור לשעה כנראה 2:15 עד 3:15. מ3:15 עד 3:45 יהיה 4 ימים בשבוע אורות התורה. כשהמטרה היא להמשיך פרק ו' עד סוף הספר ולסיים את הספר. אם יישאר זמן, אז נתחיל ספר חדש. יש, אבל זה יתפרסם בהמשך. אז אורות התורה מבחינתנו, אנחנו הולכים להמשיך את אורות התורה מפרק ו', וזה יהיה כל יום שיעור של חצי שעה. כל יום 4 ימים, כלומר ראשון, שני, שלישי, חמישי.